קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
ועכשיו בקצה. Sunflower.
The name of this band is Talking Heads.
סיפור של Talking Heads, פרק שישי. תסתכלו על הידיים האלו. היום אנחנו בפרק ראשון מתוך שניים שיעסקו באלבום הגדול ביותר של הלהקה, המאסטרפיס שלהם, אלבום שיצא בשישה באוקטובר 1980, Remain in Light.
So we had a very dramatic shift in 1980. Cocaine was coming in, AIDS was coming in. People were dying from this weird disease and not knowing what it was, and then people were going around saying, "Oh, you got to try this cocaine. It's really great. It's not addictive." They did the same thing with OxyContin. So and Reagan, Margaret Thatcher, it was a very bad time in a way, and so I think everybody just wanted to escape.
Again, taking it again. Well, now we ought to be mad at the government, not mad at people. Taking it again, taking it again.
אז שוב שלום, אתם על Sunflower, לי קוראים תומר קריב, אנחנו בפרק השישי בסיפור הארוך והמפותל של Talking Heads. הגענו לאלבום שמסורתית נחשב לאלבום הגדול ביותר שלהם, Remain in Light. רק כדי להזכיר איפה עזבנו את הלהקה בפרק הקודם, בתחילת 1980 Talking Heads היו למעשה על סף פירוק. הקלטות הקשות לאלבום Fear of Music הובילו את דיוויד ברן להודיע על עזיבת הלהקה. הוא התחיל להקליט עם בריין אינו פרויקט משותף, פרויקט שיצא ב-1981 באלבום My Life in the Bush of Ghosts. זה הקטע שפתח אותו, America is Waiting. אנחנו נחזור לאלבום הזה בסוף התוכנית. בינתיים, בזמן ההקלטות של דיוויד ובריין, טינה ויימות' וקריס פרנס נסעו לחופשה ארוכה בבהאמאס, המקום שבו Talking Heads הקליטו את אלבומם השני, More Songs About Buildings and Food. כמו ששמענו את טינה, 1980 הייתה שנה קשה, אפוקליפטית, כולם רצו לברוח. מה יותר טוב מלברוח לנופים הנעימים של הבהאמאס? בחופשה שלהם טינה וקריס התחברו למוזיקאים ואנשי תרבות מהאזור והשתתפו בכל מיני טקסים, טקסי וודו, דברים כאלה. השניים אפילו קנו בית באזור, ממש קרוב לאולפני קומפס, שם הלהקה הקליטה בעבר. הם הזמינו את ג'רי הריסון, ואז את דיוויד, וכולם התחילו לג'מג'ם ביחד. גם בריין אינו הצטרף בהמשך, למרות שהוא לא כל כך התלהב לחזור ולעבוד עם הלהקה. הוא קצת חשב לעבור הלאה, אבל המקצבים והגישה החדשה שלהם מאוד מאוד משכו אותו.
I don't
רולינג סטונס, בקאבר שלהם ל-I Just Want To Make Love To You של ווילי דיקסון, 1964. בפרק הקודם דיברנו על איזימברה ועל הולדתו של אותו מקצב שיעמוד במרכז, Remain In Light. המקצב הזה כמובן לא נולד כשחברי טוקינג הד התחילו לשמוע מוזיקה שהגיעה מחוץ לארצות הברית ואנגליה. הדבר הזה נולד כשהם ביצעו עוד בימים המוקדמים שלהם קאברים לקטעי בלוז ופסיכדליה. הם אמנם ביצעו אותם בצורה יחסית עגולה, אפילו קצת חנונית, אבל היה משהו בשבטיות המתפרצת הזאת שנטמע בהם כבר אז. הקטע הזה של הסטונס מדגים את הניסיון של חברה להקה לחזור גם לשורשים שלהם, כלומר למוזיקה שהם אהבו לפני כל הגילויים החדשים. כשאני מנסה לעקוב אחרי ההשפעות של טוקינג הד לאורך הדרך, אני חוזר שוב לפלייליסט שכבר דיברנו עליו כאן, פלייליסט שמלווה את האוטוביוגרפיה של קריס פרנץ, Remain In Love. לפלייליסט הזה הוא הכניס גם את הקטע הזה של הסטונס, וגם קטע מ-1970 של הרכב בשם The Peanut Taylor Group. הקטע הזה מתבסס על מקצב שמגיע מהרפובליקה הדומיניקנית, מקצב שנקרא מרנגה. מדברים לא מעט על ההשפעה האפריקאית על טוקינג הדס, עוד מעט גם נגיע אליה, אבל בעיניי לפחות המקצבים שהגיעו מהמדינות השכנות במרכז אמריקה, נכנסו חזק מאוד לחדר החזרות בבהמאס.
It's the same of a couple of bush, a mama now and a tutta gente, a present and a single and a bar. A mama that people put the party by the mama, a mama that people put the party by the mama, a mama that people put the party by the mama, a mama that people put the party by the mama.
צ'י מרנגה, The Peanut Taylor Group, תקליטון מ-1970. העבודה של טוקינג הדס נמשכה לא מעט זמן, הם הגיעו בלי שירים מוכנים ובנו את המקצבים על המקום תוך כדי ג'מים, כשהם מחליטים לאיזה אקורד מתחילים ומשם רצים קדימה. האווירה הפסטורלית של המקום גרמה לדייוויד ברן לכתוב על אותם מקצבים טקסטים קצת אחרים, פחות נוירוטיים, יותר פילוסופיים. כתוצאה מכך גם המקצבים העצבניים שלהקה התאפיינה בהם התחלפו באורך נשימה שמתאים יותר לעולמות שריתקו אותם בתקופה ההיא, פאנק, R&B ואפרוביט.
between us. Take a look at these hands. Take a look at these hands. I don't have to mention it. No thanks. I'm a different man.
פאנצ'ס, הקטע הבאמת מדהים שפותח את Remain in Light. אם תחשבו על מה שטינה אמרה, על התחושה הקשה הזאת של 1980, אז הקטע הזה מדגים את אותו מחנק, אבל גם את הרצון לברוח. קולות הרקע של All I Want Is To Breathe והמקצב הזה מלא האוויר מראים שמתחת לכל התחושות האלו, בתוך התחושות הקשות, יש הרבה מאוד אופטימיות. בכלל, כתיבת המילים של דיוויד לקחה כיוון מאוד מאוד שונה הפעם. פחות סיפורים ציניים על אנשים מוזרים ועל חיים רגילים, ויותר זרם תודעה שמצטובב מסביב לאותם נושאים. דיוויד ניסה מאוד להדגיש את הפן האינטלקטואלי ביצירה שלו, ונתן לעיתונאים שראיינו אותו ספרים שהשפיעו עליו בכתיבת הטקסטים ובהרגשה שלהם, בתקווה לעורר דיון קצת יותר פורה בנושא. הטקסט בשיר הזה הוא מעין שכתוב של Don't Worry About The Government מהאלבום הראשון של הלהקה, אבל מול הזעקות הנואשות של דיוויד, זעקות שהדהדו את אמריקה התאגידית והמנוכרת של 1980, אנחנו מוצאים גם נחמה. הנחמה הייתה גם בחברים החדשים שהקיפו אותם באולפן, חברים שהגיעו מחוץ למעגל של הלהקה ואולי עזרו למתן מעט את המתחים ביניהם. את סולו הגיטרה, למעשה תפקיד הגיטרה המאוד מאוד חריג שיש בקטע הזה, מנגן גיבור חדש בסיפור של טוקינג הדס, אדריאן בלו. אדריאן ניגן עם פרנק זאפה וקינג קרימזון, והעבודה שלו בכל האלבומים האלה יוצר סוג של יחסי גומלין לא צפויים בין האומנים האלה, שכל אחד מהם הגיע מכיוון לגמרי שונה. כזכור גם רוברט פריפ מקינג רימזו ניגן איתם באלבום הקודם. בבורן אנדר פאנצ'ז ננגן רוברט אחר, רוברט פלמר. הוא היה אחד האמנים הראשונים שלא רק הקליט באולפני קומפס, אלא ממש השתקע שם. לסשן של השיר הזה הוא הצטרף בנגינה על טוב ברזילאי, ובתמורה קריס פרנס ניגן איתו באלבום שלו שיצא באותה שנה, אלבום שנקרא קלוז. קריס פרנס היקה על טוב בס בקטע הזה, Looking for Clues, רוברט פלמר. Looking for Clues, רוברט פלמר, אלבום שיצא חודש בערך אחרי Remaining Light, סליחה, חודש לפני Remaining Light, הוקלט בערך באותה תקופה באולפני קומפס. אנחנו הולכים לפרק היום בעצם את הצד הראשון של האלבום, צד שכולל שלושה קטעים, שכל אחד מהם מושפע מכיוונים אחרים, אבל פחות או יותר כולם מובילים לאיזשהו קו מאוד מאוד ברור.
In his prime, on the verge of greatness, life you are so unkind to leave him like this. But when the master
לורד שורטי, Higher World of Music, מתוך אלבום בשם סוקה אקספלוז'ן מ-1978, אלבום שחברי טוקינג הדס בסבירות קבועה שמעו באותה תקופה. גם הקטע הזה נכלל בפלייליסט של קריס פרנס שאותו הזכרנו, והוא בכלל מקור טוב למי שרוצה כמוני לחקור את ההיסטוריה של טוקינג הדס. הצד הראשון של Remaining Lights כולל שלושה קטעים כאמור, שלושתם בנויים על מה שנקרא מקצב פוליריתמי. מה זה בעצם אומר? על רגל אחת, אני לא מוזיקולוג, אבל בקצרה, פוליריתמיקה מתרחשת כאשר שני מקצבים מתנגנים במקביל אחד על גבי השני. זה לא קורה רק במוזיקה מערבית כמו ג'אז ומוזיקה קלאסית, זה קורה הרבה בז'אנרים ותתי ז'אנרים שהתפתחו בעולם הנקרא לזה לא מערבי, בעיקר באפריקה, בעיקר בניגריה, אבל לא רק. אמרנו שטוקינג הדס הושפעו ממה שקרה בסביבה שלהם אי שם בבהמאס. אז התקליט הזה של לורד שורטי, מי שכונה מלך הסוקה, הוא מהותי כדי להבין איך ומה הם ניגנו ולמה הם הקשיבו. סוקה הוא סגנון שהתפתח בטרינידד וטובגו, ושילב שני סגנונות, קליפסו וסול. לורד שורטי היה זה שטבע את המונח סול אוף קליפסו, או בקיצור, סוקה. הכניסה של סגנונות כמו סול ו-R&B למדינות מרכז אמריקה הייתה דבר די נפוץ בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה. בג'מייקה למשל זה הוליד סגנונות כמו הרוקסטדי והרגי, בטרינידד וטובגו כאמור נולד הסוקה, ובסוף שנות ה-60 הגלגל התחיל קצת להסתובב, ופתאום מוזיקאי סול אמריקאים הכניסו למוזיקה שלהם השפעות מהפריפריה של היבשת. ג'יימס בראון, There Was a Time, תקליטון מ-1969. האהבה של חברי טוקינג הדס ובייחוד קריס פרנס לג'יימס בראון הייתה בולטת בקטע השני ב-Remaining Light, קטע שהתופים שבו נלקחו כמעט כמו שהם מהשיר הזה של בראון, בעוד שהמקצב הגיע מהסוקה. יש לנו דוגמה לאחד הג'אמים האלה שבהם הלהקה שכללה ושאיפה את האלתורים האלו בדרך לתוצר הסופי. זה קטע שיצא כבונוס בהוצאת הדיסק של האלבום, והוא מכונה על עטיפתו יוניסון. יוניסון. טוקינג הדס מאלתרים, בריין אינו בקולות. אינו היה דומיננטי מאוד בהפקה הזאת, למרות ההיסוסים שלו בהתחלה, ולמרות שדייוויד הציר בתחילת הסשנים, שהפעם כולם שווים, הפעם עושים את זה אחרת, כולם כולל בריין באותו מעמד. אבל תוך כדי הקלטות הדברים התחילו להשתבש. נורת העזרה הראשונה, טינה וקריס קיבלו מהטכנאי רד דייוויס. דייוויס התחיל לעבוד איתם ועזב אחרי 3 ימים. הוא אמר להם שבכל פעם שמנגנים משהו שנשמע קצת קליט, בריין עוצר אותם ולא נותן לזה להתפתח. הוא אמר להם, אתם יכולים להיות להקת פופ מדהימה, אבל בריין לא ירשה לכם. המשפט הזה היה חשוב מאוד להבנת טוקינג הדס של אחרי האלבום הזה. בינתיים, רד דייוויס כאמור התפטר, במקומו החליף אותו זמנית סטיבן סטנלי, שהיה רק בן 21, אבל בעל ניסיון בעבודה עם בוב מרלי. הוא הקליט איתם בסטופים לכמה קטעים באלבום, בעיקר בצד השני, אז אנחנו נדבר עליו קצת יותר בפרק הבא. ולבסוף החליף אותו דייב ג'רדן, שאותו הלהקה הזמינה במיוחד, ועשה גם את המיקסים לאלבום. ועוד בעניין הדומיננטיות של אינו, על הסיפור הבא יש מחלוקת. גם בריין, גם דייוויד וגם טינה וקריס טענו כל אחד בנפרד שהם אלה שהביאו את הטיבול ההכרחי למה שיהפך לשיר השני ב-Remaining Light. Clap your hands everybody if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. קרטיס בלו, The Breaks, תקליטון מיוני 1980. כלומר, זה היה ממש חדש, כשמי שזה לא יהיה, הביא אותו לאולפן. בכל מקרה, הסבירות של לוטינה וגריס גבוהה, הם היו מאוד מעודכנים במה שקרה סביבם, ומאוד התרשמו לטענתם מהז'אנר החדש בשכונה, ההיפ-הופ. את שורשי ההיפ-הופ אפשר למצוא כבר בתחילת שנות ה-70, במסיבות ביתיות של די-ג'יים שפיתחו את הטכניקה של סקרצ'ינג מול קהל שרקת ברייקדנס. די-ג'יים כמו ג'אזי ג'יי, אפריקה במבטה וגרנד מאסטר פלאש, שהיה גם די מעורב במורבב בסצנת הניו-ווייב והפאנק של ניו יורק. עוד נרחיב בנושא הזה כשנדבר על טום-טום קלאב. מה שנחשב תקליטון הראפ הראשון אי פעם היה הראפרס דילייט של שוגר היל גנג. תקליטון מספטמבר 79, כלומר ההיפ-הופ המוקלט היה בין פחות משנה כשטוקינג הדס החליטו לקחת את הפרייזינג של קרטיס בלו ולהכניס אותו אל תוך המידל אייט, החלק שמתעסק בעובדות, פאקטס, בקטע השני ב-Remaining Light, Cross-Eyed and Painless. Changing my shape. Signed and Painless. שילוב של סוקה עם R&B וסול וקצת היפ-הופ. רצנו על הרבה ז'אנרים בזמן שעבר מאז איזימברה. זה הזמן לדבר על הז'אנר שהיה אולי ההשפעה הגדולה והחשובה ביותר על טוקינג הדס באותן הקלטות בקיץ 80 בבהמאס. ז'אנר שהמקור שלו הוא בניגריה וב-1967 קיבל את הכינוי שלו אפרוביט. We'll be right back. Suffering and Smiling, פלה קוטי, פלה אוניקולה, הניקולה פה רנסון קוטי, פלה הניקולה פה רנסון קוטי, זה שמו המלא. הוא נולד בניגריה ב-1938, בן לכומר פרוטסטנטי ופעילת זכויות אדם שנלחמה בשלטון הבריטי במדינה. בגיל 20 הוא נשלח כמו אחיו ללמוד רפואה, אבל עזב את הלימודים ועבר מהר מאוד ללמוד מוזיקה. שם הוא גם הקים הרכב ראשון בשם קולה לוביטוס. הרכב ששלב בין ג'אז להיילייף, זוכרים שסיפרנו על היילייף? ז'אנר מגאנה שהבסיס שלו והמאפיין הבולט שלו הוא נגינת גיטרה בשתי אצבעות בלבד. לזה פלה הוסיף טופים ג'אזים עם השפעות של קליפסו, בלוז, סלסה ויורובה, שהיה סגנון פולק מסורתי ניגרי. לפיוז'ן הזה הוא קרא אפרוביט. ב-1969 קולה לוביטוס הוציאו מיני אלבום בהופעה, ושם לראשונה הופיעו הביטוי הזה בשם האלבום אפרוביט לייב. באותה שנה הלהקה הגיעה ללוס אנג'לס, ושם פלה נחשף לתנועת הבלק פאוור ולפנתרים השחורים. בהשפעת התנועה הוא שינה את שם הלהקה לאפריקה 70. גם המוזיקה שלו התחילה ללכת לכיוונים יותר חברתיים ופוליטיים. הוא גם הפך בעצמו לפעיל פוליטי והקים את הקלקוטה רפובליק, קומונה מחתרתית שבהמשך אפילו טבע עצמאות מממשלת ניגריה. גם בפן האמנותי הוא לא הפסיק לחקור ולהתפתח, הכניס השפעות חדשות של פאנק וסול, ונתן יותר ויותר מקום למתופף האגדי שלו, טוני אלן. את זה הוא עשה בהשפעת ג'יימס בראון ומעברי התופים של קלייד סטאבלפילד, מעברי תופים שיהפכו לימים לסטנדרט של פאנק, ובהמשך גם לבסיס לסימפולים של היפ-הופ. בכל מקרה, בשנות ה-70 פלה התחיל לפתח יחסי גומלין עם יותר ויותר מוזיקאים מערביים. למשל, ג'ינג'ר בייקר, שהתפרסם כמתופף של קרים, הגיע ב-1971 ללאגוס בניגריה במטרה להקים שם אולפן הקלטות. הוא גם השתתף באותה שנה באלבום של אפריקה 70, ובתמורה פלה השתתף באלבום הבכורה של בייקר, סטרטווריוס. הקשר עם בייקר היה שער להרבה מאוד מוזיקאים שנחשפו לפלה והתאהבו במוזיקה שלו ובאישיות שלו, אבל גם מקור לחשדנות לא קטנה מצידו של פלה. דוגמה בולטת היא פול מקארטני, שהגיע לאולפני EMI בלאגוס כדי להקליט אלבום חדש של ווינגס. פלה ממש לא אהב את זה, בטענה שמוזיקאים ערביים מצליחים ועשירים מגיעים לניגריה כדי לגנוב ממנו את המוזיקה המקומית. פלה ממש בא להתעמת עם מקארטני באולפן, שמצידו ניגן לו את השירים שלו והראה להם שאין בהם שום אלמנט אפריקאי. השירים האלו הפכו לאלבום Band on the Run, שהוקלט כאמור בלאגוס. בכל מקרה, הקשר ההפכפך עם המערב היה גם זה שהביא מוזיקאים כמו בריין אינו להתעניין בפלה ובאפרוביט. כבר באחת הפגישות הראשונות שלו עם דייוויד ברן הוא השמיע לו וגם לג'ון קייל שהיה איתם את אפרודיסיאק של פלה ואפריקה 70, אלבום שיצא ב-1973. אינו סיפר, הייתי כל כך נרגש מהמוזיקה הזאת וגם הם מאוד התלהבו. זה היה מרגש במיוחד כי אף אחד אחר באנגליה פשוט לא התעניין בז'אנר הזה. זה נקרא אקולה, אנחנו שומעים רק דוגמה מתוכו, הוא הופיע באלבום אפרודיסיאק מ-1973. כמו שסיפרנו בפרק הקודם, לחברי טוקינג הדס הייתה תשוקה של ממש לחקור את האזורים הפחות מתוירים של עולם המוזיקה והאומנות בכלל. זה התאים למגמה הכללית בעולם האינדי והפאנק של התקופה, לחקור תרבויות מוזיקליות חדשות, למשל הדאב והרגי שהיו מאוד נפוצים בקרב אומנים באזור היה פאנק. אבל טוקינג הדס ואינו הלכו עוד יותר רחוק. כשהם האזינו לקטע הקודם של פלה שהתנגן פה, Suffering and Smiling, שיצא באלבום באותו שם ב-78, הם התחילו לאלתר משהו שנשמע כמו קטע של פלה, והם קראו לזה פלה's Riff. פלה זריף, טוקינג הדס עושים פלה. הקטע הזה יצא כבונוס במהדורת הסידי של Remain in Light. לטוקינג הדס, כמו שאמרנו, אין הרבה בי-סיידים וקטעים גנוזים. מה שיש להם זה בעיקר הבסיס לקטעים שאנחנו מכירים באלבומים. הזכרתי קודם את הצד האינטלקטואלי בחקר של אפריקה מצידו של דיוויד, ועל הספרים שהוא קרא על התרבות והאומנות שצמחו שם. אחד מהם היה ספר של רוברט פריס תומפסון בשם African Art in Motion. דיוויד לקח ממנו השראה לשני שירים, אחד מהם היה שיר שיופיע בצד השני של התקליט, וגם משפט מתוך הספר הזה הוא משפט שדיוויד עשה עליו אינטרפטציה וניסה לפתח שיר אחר, The World Moves on a Woman's Hips, משפט שהתחבר גם לדעת היורובה הניגרית שלה תשתייך גם פלה קוטי. כל זה הוליד את הקטע הארוך ביותר באלבום, קטע שמסיים את הצד הראשון וכולו התעלות רוחנית של 6.5 דקות, The Great Curve.
Sometimes the world has a load of questions. Seems like the world knows now.
The Great Curve, אדריאן בלו כאן בתפקיד גיטרה מאוד מיוחד, שיר שסוגר את הצד הראשון, קולות רקע, בריאן אינו וגם נונה הנדריקס שתצטרף בהמשך להופעות של הלהקה. בפרק הבא נקדיש תשומת לב מיוחדת לצד השני ובעיקר לשיר שפותח אותו, אבל יש לנו כמה דברים לסגור עד סוף הפרק בזמן שנותר לנו. שימו לב לזה. זה קוראים אדין קנפו, הם מגיעים מגאנה והוציאו אלבום אחד ב-1981 בלייבל הבריטי EG. המפיק של האלבום הזה היה בריאן אינו. אינו היה נלהב אחרי רימני לייט להמשיך ולחפש דברים ולמצוא דברים באותו סגנון וגם להמשיך להעשיר את העולם המוזיקלי שלו ושל מאזיניו. בתיווך חברת EG הוא נסע לגאנה והקליט עם ההרכב הזה את האלבום המאוד מוצלח הזה, שלצערי לא נוכל לשמוע את כל הקטע הזה מתוכו, אבל תחפשו אותו. זה היה ניסיון יחסית נדיר של אינו להפיק הרכב מקומי ולא אינטרפטציה מערבית על מוזיקה מרחבי העולם. עוד ניסיון שלו להמשיך את רוח רימני לייט היה בחלק השלישי בסדרת האמביאן שלו, אמביאן 3 Day of Radiance, שיתוף פעולה שלו עם המולטי אינסטרומנטליסט לראז'י, וכמובן הפרויקט המשותף עם דיוויד ברן שהמשיך להיות מוקלט בהפסקות לכל אורך 1980. זה מתוכו קטע עם ביט שמאוד מזכיר את The Great Curve, Help Me Somebody, אינו ברן. Somebody. ביט שמאוד מזכיר מה ששמענו, The Great Curve, אבל קטעי הדיבור בקטע הזה מגיעים מהקומר פול מורטון, בדרשה ששודרה ברדיו ביוני 1980. השימוש הזה בכומר ודרשות יהיה השער שלנו לפרק הבא ולצד השני ולשיר שפותח אותו. אני חושב שאתם כבר יכולים להתחיל להבין על מה אנחנו מדברים. שיתוף הפעולה הזה בין אינו וברן, My Life in the Bush of Ghost, יצא באלבום בפברואר 81 וסימל גם את סוף הדרך של אינו עם Talking Heads וגם עם דיוויד ברן לשנים הקרובות. אנחנו עוד ניכנס לסיבות שהובילו לסוף הזה, אבל בינתיים נסיים עם פרויקט אחרון של אינו בענייננו, אלבום שיצא גם הוא ב-1980 בחודש אפריל, שיתוף פעולה עם החצוצרן ג'ון הסל, אלבום שבו אינו קצת מתעמת עם כל החקר הזה של יבשות חדשות, ולא הוא קורא The Fourth World, העולם השלישי, העולם הרביעי, סליחה, שהכוונה היא כמובן לעולם אחר מהעולם השלישי, שזה שם גנאי או, לא, או שלא גנאי, לעולם הלא מערבי. אינו ניסה ליצור פה סוג של עולם אוטופי, עתידני, והרבה מהרעיונות באלבום הזה, לטענתו, נלקחו גם ב-Remain in Light וגם ל-My Life. ג'ון הסל מצידו, אגב, אמר שאלבומים האלו מסחריים מדי. ג'ון הסל גם הוא יחזור באלבום, בחלק הבא, בחלק השני של האלבום, וישתתף בנגינת חצוצרה. אנחנו נסיים עם קטע מתוך האלבום של אינו והסל, קטע יפיפה שנקרא Delta Rain Dream. בפרק הבא, צד שני של Remain in Light, צד שמתחיל באור גדול ומסיים עמוק עמוק באפלה. לי קוראים תומר קריב, אנחנו נתראה בשעה הבאה, להיום עם Sunflower. ביי ביי בינתיים.